פרק ה' בתהילים הוא פרק שיש בו תפילה, יש בו סממנים של כמה וכמה פרקים בתהילים שכפי שחז"ל הורו לנו, דוד כנגד עצמו אמרן, הוא כנגד הכלל אמרן, הוא כנגד ישראל לדורותיהם אמר. זה כמובן המעמד המיוחד של ספר תהילים בכלל. אלא שלמרות הנושא השקוף של הפרק, יש בו כמה מטבעות לשון, כמה מושגים שמתאים את המחשבה לסווג אותו בצורה יותר ברורה. אנחנו למשל מכירים תפילות בוקר. תפילות בוקר רוצה לומר תפילות שנאמרו לעת הבוקר, לדוגמה, אם אני אביא מתקופה יותר מאוחרת, יש סליחות של רשב"ג, שחר קמתי וכולי. זאת אומרת, ההדגשה של היסודות האסטרונומיים, הם בוודאי יש להם השלכה גדולה, גם בהלכה. היסוד של תפילת שחרית, של תפילת מנחה, תפילת ערבית, והגמרא בברכות דנה בכמה וכמה אנפין במרכיבים המיוחדים שיש לזמנים הללו בתפילות. ניקח פסוק שגור, נפשי לשם משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. הנכון שבפשט הוא שאני מצפה לגילויים יותר מאשר אלה שהם מצפים לבוקר, אלה ששומרים מתי הבוקר כבר יבוא. אבל למעשה כל תפילת הסליחות, כל תפילת הסליחות שיסודה מחצות הלילה ואילך, כשהאור של הבוקר כבר מתנוצץ. אז כשהמשורר אומר בוקר תשמע קולי, בוקר ארוך לך ואצפה וכולי, יש כמובן לעיין מדרך שנפתחת מכאן לתפילות בוקר, למרכיבים מיוחדים בנסיבות של הבוקר, שאתה פתוח יותר. המגן אברהם הביא בהנמקה של סליחות שהקדוש ברוך הוא שד ב-18 עולמות, לא יודע מה זה, אבל שיש איזה יסוד. אני זוכר הנזיר כמה וכמה פעמים, הוא כנראה גם בדרך קבע, אני הייתי נכנס שם להתפלל לפנות בוקר, לא זוכר פעם שנכנסתי והוא לא היה, גם כמה שהקדמתי להשכים. אז הוא היה אומר, הבוקר הכל נקי. זאת אומרת, יסודות של עיונים וגילויים פנימיים שהוא זכה לזה, גם באטמוספירה של הבוקר. מכאן נפתח פתח להבנת תפילת בוקר. יש באמת מישהו מהפרשים הפשטניים שכתוצאה מן הביטוי הזה מסווגים את הפרק הזה למשהו מעין תפילת שחרית. אנחנו הרי עומדים עוד אפילו לפני ראשית בית ראשון, ימי דוד, והתפילה כולה הייתה במצב רופס, כל אחד לפי סגנון לשונו ועריכת שפתיו, כמו שכתב הרמב״ם בראש הלכות תפילה. אז משהו מעין מה שנקבע אחר כך במסורת החזלית על תפילת שחרית וכו'. ובתוך המזמור מופיע פסוק שהוא שגור בפינו, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, אשתחווה לכל קודשך ביראתך. אתה שומע פשט. הנה הוא הולך אל בית השם, הוא הולך לאוהל מועד, הוא הולך אל הבמה, הוא הולך אל מקום שאפשר לקרוא לו בית השם, וכבר לא כל כך פשוט. איפה זה היכל הקודש? אנחנו מדברים על ימי דוד. אוהל מועד, המקום הארון, לא כל כך ברור. אולי סתם מקומות שהאבות התפללו בהם. על כל פנים, גם אם אנחנו לא יכולים לזהות אל נכון, אם בכלל יש מקום לזהות, אולי הכוונה היא להשתופפות ולאו דווקא במקום קונקרטי. על כל פנים הוא מדבר על העושר, על הזכייה המופלאה שיש לו לבוא אל בית השם, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך. לא סתם שאתה יכול להיכנס לבית, זה לא סתם שאתה יכול להיכנס, אני נכנס להתפלל, נכנס להתפלל. אנחנו מכירים הרבה בחז"ל, בעזרת השם אולי יצא לנו לדבר בזה, על ההכנות. לעולם ייכנס אדם שני פתחים ויתפלל. מה זאת אומרת, סתם אתה נכנס ישר מהרחוב להתפלל? אתה צריך להתכונן? יש להכנה משקל חזק מאוד על הסיכוי לתפילה להתקבל. תכין ליבם, תקשיב אוזניך. על כל פנים, אז ההכנות הללו, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, זה עוד לפני שאני נוגע בידי, אז רק מפני החסד, לא סתם חסד, אלא ריבוי של חסד, מאפשר לי לבוא ביתך. זה כמובן הפשט הפשוט, מדוע הפסוק הזה נקבע במה שקרוי בפינו מה טובו. מה טובו עליך יעקב, אותם פסוקים שאומרים בדרך לבית הכנסת, בבית הכנסת. ישנה פה מסורת גאונית מעניינת מאוד, שהיא מופיעה בספר הפרדס וכו', שפעמיים אומרים את הפסוק הזה. אז יש, נדמה לי, מישהו, נדמה לי בגאונים, או ברב אמרם, או משהו כזה, שיש בפסוק הזה 10 מילים, והיו משתמשים בפסוק הזה בשביל למנות אם יש כבר מניין. ואני ברוב חזרה בביתך, אז זה היה בהתחלה, נו, אפשר להגיד כבר, אפשר להתחיל? אז יכול להיות שזה גם ההסבר לפעמיים. פעם אחת היו אומרים אותו, דרך בקשה והודעה על הכניסה, ואחר כך היו משתמשים בו פרקטית. מיד אנחנו נראה שזה קשור גם למנהג שבעיקר בני עדות המזרח אוחזים בו, אלה שהולכים בדרכי הקבלה, לצאת מן הבית בעקבות ההוראה של הארי, לצאת מן הבית עטוף בתלית ועטור בתפילין, ואני ברוב חסדך. זאת אומרת, הפסוקים הללו כאילו מסיים, הנה החסד, וגם הנוהג לחוות קידה מול ארון הקודש, השתחווה לכל קודשך בירתך. נכון הוא שהכניסה, כל הסיפור הזה של מה טוב הוא עליך יעקב, יש תשובת מהרש"ל. שהמרש"ל אומר, אני לא אומר את הפסוק הזה. מה טוב עליך יעקב, בלעם הרשע אמר אותו. לא מגיע לבלעם שהוא יהיה הפותח של התפילה. למרות שכמובן אלה שחלקו עליו, וככה ההלכה הנפוצה בישראל, שהרי הכל יצא, זה נשאר לטובה על בתי הכנסת. על כל פנים, אותו קטע שקרוי בפינו מה טוב הוא עליך יעקב, חוזר 3 פעמים ואני. ואני, 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 ההדגשה המיוחדת של אני, ואם לא מוצאים הסבר טוב, אז באיזה מקום שהוא יש מקום לסלידה אגואיסטית? אני חתיכת משהו, אני אומר, אני מדבר, אני. אז יש בזוהר פעמיים, פעם אחת בבראשית דף י' א', ופעם שנייה בחלק השלישי בפרשת ויתחנן בעמוד ר' סמכי בזוהר. אז בזוהר כתוב כך, אני אקרא כמובן בעברית מלכתחילה. בבוקר הוא קם ממיטתו, הוא צריך לברך לאדונו ולהיכנס לביתו ולהשתחוות לפני היכלו ביראה גדולה, ואחר כך יתפלל תפילתו. ויקח עצה מן האבות הקדושים, שנאמר, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך אשתחווה לכל קודשך בירתך. אז קודם כל אתה שומע שהכניסה להתפלל היא לא חופשית. אתה צריך להימלך, אתה צריך לקבל סיוע, אתה צריך להסתייע באבות. כאן כמובן יבוא לעזרתנו הפירוש של בעל הסולם. ואני ברוב חסדך בו ביתך לברך את האדון על החסד שעשה עמו, ולהיכנס ולהשתחוות לפני ההיכל, בפחד מרובה וכו' וכו'. ובאים פה הסברים עמוקים, אני לא מבין בהם. אבל, אני ממשיך לקרוא, כך פירשנו את הדבר. אין לאדם לעלות לבית הכנסת, אלא אם כן נמלח בראשיתו באברהם, יצחק ויעקב. אין קוראים אבות אלא לשלושה. אתה שומע מיד את מטבע התפילה הקדום. אנחנו מכירים מאחורי הפרגוד, שם כשכנסת הגדולה תבוא את המטבע, יש אי פה אי שם הידים לדיונים האלה, והנה קדום, זה כתוב בפסוק, מפני שהשלושה האלה הם תקנו את התפילה לפני הקדוש ברוך הוא. אני ברוב חסדך אבוא ביתך, זה אברהם, אשתחווה אליך על קודשך, זה יצחק, ביראתך זה יעקב. וצריכים לכלול את כולם ביחד, ואחר כך להיכנס לבית הכנסת ולהתפלל. ועל זה נאמר, ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר. אז כולם מבינים שזה לא מין סתם חלוקה כזאת. אנחנו מיד נראה איך בתקופה יותר מאוחרת מאוד עשה הרב קוק שימוש בזוהר הזה בלי שהזכיר אותו. אני ברוב חסדך אבוא ביתך, חסד לאברהם. כשהוא אמר ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, דע אברהם, אברהם הראשון שנאמר עליו בתנ"ך להתפלל, השב אשת האיש כי נביאו והתפלל בעדך וחיה. אברהם הוא הראשון שבכלל נתפלל, התפילה שלו על אנשי סדום וכו'. ובכן, ברוב חסדך, החסד, האהבה, מאור הפנים המיוחד, ההנהגה הזאת, היא מיוחסת לאברהם. אני ברוב חסדך, ובביתך דה אברהם. אשתחווה אליך על קודשך, מה זה אשתחוויה? הפעולה הפיזית של השתחוויה משמעה אני שווה לקרקע. העמידה, עמד רבי יהושע על רגליו. כמה וכמה מקומות אנחנו מוצאים בדברי חז"ל שהעמידה זו איזו זקיפות קומה אישית. כך משל המהר"ל מסביר לאותה גמרא בתנור של אחנאי, עמד רבי יהושע על רגליו ואמר לא בשמיים, לא סליחה, זה הרב דסלר. רב יהושע כדי להגיד משפט כזה היה צריך לגייס את כל כוחותיו. עמד רב יהושע על רגליו, דהיינו הוא גייס את כל הכוחות שלו כדי לומר לא בשמיים. ופתאום אתה לוקח את כל הכוחות הללו, אתה לוקח את כל האישיות הזאת ואתה מבטל אותה, אתה שווה לקרקע. להשתחוות בפישוט ידיים ורגליים, משמע אני כלום, אין לי בכלל תפיסה. הפחד של יצחק, וישבע יעקב בפחד יצחק אביו, אשתחווה לחל קודשך. מה נורא המקום הזה, אמר יעקב, בירתך דה יעקב. אנחנו הרי יודעים, זה הרי הנוסחה הבסיסית של אברהם יצחק ויעקב, מה שקוראים בלשון המודרנית על התזה ואנטיתזה והסינתזה, המשולש הזה, אלה הם היסודות של אברהם. מצד אחד החסד המופלג, החסד לפי הסתכלותנו בלי בקרה, ובאה בקרה של הפחד של הגבורה היצחקית, ואז מההרכבה הזאת של החסד המופלג מאידך ושל ה פחד מצד נוסף, הוא המוליד את הפאר, את התפארת, ישראל אשר בך את פאר, אותה יראה. אבל זו יראה שנבנית על גבי החסד של אברהם. פתאום אנחנו מתחילים עם הזוהר הזה לשמוע שאמירת הפסוק הזה והעמקה בדברים שכתוב בפרק לפנינו בתהילים, זה לא סתם קרא עוד איזה פסוק, זה המפתח, זה הפתח. יעמוד אדם אצל הפתח, כמו שאמרתי, יש עדיין יש מספר סידורים שהפסוקים הללו מופיעים פעמיים, אחד כשהוא יוצא מביתו ללכת לבית הכנסת, אז כבר, ואני ברוב חזיך אבוא, לא אבוא ממש, אלא אני מתכונן לבוא. ההליכה לבית הכנסת, אנחנו הרי מכירים גם את אותה גמרא ולא ניכנס אליה עכשיו, למשל, מי שיש לו שתי סוכות, אחת סמוכה לבית ואחת רחוקה מהבית, והוא הולך אל הרחוקה, כשיכנס לסוכה יקיים מצווה. כשהוא הולך לסוכה הרחוקה, הוא לא מקיים מצווה מיוחדת. לעומת זאת, מי שיש לו שני בתי כנסת, ההליכה לבית כנסת, גם אם זה במרחק, וגם אם יש לך בית כנסת קרוב אליך, זה חלק מהמצווה. ואני ברוב חזיך אבוא ואיתך, ההליכה אל. בסוכה אני מקיים מצווה, כך נדמה לי הסביר הרב אוטנר, בסוכה אני מקיים את המצווה. ללכת אל ההכשר מצווה, איך שלא נגדיר את זה. אבל ללכת להתפלל, זה ואני ברוב חזיך אבוא, אני הולך. ההליכה הזאת היא גם כן מכוח החסד שהקדוש ברוך הוא עשה. אז אני ברוב חזיך אבוא ואיתך, את הפסוק הזה אומרים מהרגע שיוצאים מן הבית. וכל הדרך שהולכים לבית כנסת, הולכים מכוח החסד הרב שהקדוש ברוך הוא עשה. כשעומדים על פתח בית הכנסת, אז לא רק אבוא ואיתך מן עתיד מתמשך כזה, אלא אני מקבל רשות להיכנס עכשיו. וממי אני מקבל רשות? ואת עזרתו של מי אני מבקש? אברהם, של המתפלל הגדול, של החסד הגדול. זה מה שאמר הזוהר, להימלך בדעתו. ומה שקורה אחר כך, זה ההשתחוויה. וכשאתה מרכיב את שני הדברים הללו, אז אפשר לומר עליך, ויאמר לי, עבדי אתה, העבד המשתחווה, המבטל את אישיותו, ישראל אשר בך אתפאר, ואתה מיד שומע בישראל גם את טיפוח האותיות בלי ראש. מי העקב עד ישראל, אתה כולך ואני תפילה. כאמור, בעולת ראייה, בחלק הראשון, כבר אמרתי כמה פעמים, הרב הראשון של כפר חסידים, הרב קרול, חותנו זקנו של מי שהיה ראש הישיבה שם, היה מזקני הרבנים בארץ ישראל. אז פעם מישהו, כשעולת ראייה יצא, בא מישהו ואמר לו, מה הוא עושה? הוא לא הבין, מה הרב רוצה בפירוש הזה? אמר לו הרב קול, מה אתה רוצה? כך הוא היה מתפלל. זאת אומרת, את הפירוש שהרב קול כתב, הוא כתב את מה שהוא הרגיש בזמן שהוא התפלל. אז מה? אז אם אתה לא מבין, יש לך בעיה. זאת אומרת, הפירוש, זה לא שהיו פה קושיות ותירוצים. הוא כתב את הגיגי לבבו כשהוא אמר את הפסוקים הללו. אז כתוב כך, ביתך, מה זה בית? הוד היכולת מתגלה בתיאור הבית. הפתגם האנגלי הידוע, הבית הוא המבצר שלי. אני בבית. אדם יושב בביתו, הוא בטוח, הוא המגרש הביתי שלו. כשאנו באים בביתו של אדם, הרי אנו מסורים בפנים ידועות לשלטונו. כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה. אז שמענו פה באגבוכה, מה באמת ההתר כל מה שיאמר לך, או מה החובה הזאת? ואנחנו יודעים שגדולי גדולים קיימו את זה הלכה למעשה, מפני שאני בא תחת השלטון שלו. אתה עושה, אל תיכנס הביתה, אבל אחרי שנכנסת, אז אתה בסמכותו. עצם הקניין והרשות של הבית מבליט את היכולת והאומץ. בלי שאני מדבר על ערכים, אלא אני מדבר על מה שיש בבית. אבל ההיכל הוא מראה יותר מיכולת ושלטון, הוא מראה את הכבוד וההדר הראוי לאישיות עליונה מלכותית, למי שנאה לו להיות שוכן כבוד בהיכל. היכל, עצם המושג, השימוש בהיכל זה כבר משהו נשגב, משהו מאוד חגיגי, משהו הרבה למעלה מן השורה של הבית, שלא לדבר על היכל קודשך, דהיינו, היכל הקודש, זה כבר משהו מיוחד במינו. אז עכשיו הוא שואל, המידה הרגילה היא שהרושם של העירה בא מתוך השלטון והיכולת. ממי אני מפחד? ממי שיש לו עוצמה, ממי שיש לו כוח. אז ממילא היה צריך להיות כתוב, ואני ברוב יראה אבוא אליך את ביתך, כי אני מפחד, אני נכנס תחת הפיקוד שלך. ולעומת זאת, הכרת החסד המעוררת את האהבה היא מחוברת להכרת המעלה והכבוד. כי כשאני מדבר על חסד, כשאני מדבר על אהבה, אני מדבר על ערכים רוחניים. אז אני בוודאי, כשאני רואה הוד מלכות, כשאני רואה משהו מיוחד במינו, שיש לי זיקה נפשית אליו, אז אני בוודאי, אז אני מתמלא באהבה ובחסד. אז לפי זה הפסוקים, הביטויים צריכים להיות הפוכים. ואני ביראתך אבוא אליך אל קודשך, אבוא אל ביתך, ואבוא אל היכל קודשך באהבה ובחסד. אמנם, בעומקם אופייני למחשבה שלו, שלמרות הקוטביות הזאת יש כאן אמת עמוקה בתוכו. אמנם, בעומקם של נפשות עדינות, ביחס הקשור הקדוש לאלוהי וזם מתגלים הדברים באופן אחר. שהיכולת האלוהית והגבורה העליונה היא מעוררת אהבת חסד עליון, והכרת החסד מתלבשת בהופעתה של היכולת שכולה היא לשם מגמת החסד. בהכרת תוכן הבית, בית אלוהים הוא רשות הגבוה העליון, ועל גבי התופעה הקדושה הזאת תבוא הופעת קודש הקודשים של הכרת הכבוד העליון. אהבה הנובעת ממנה למידת העירה העליונה הבכונה כזהב. ומתוך הכרה של גבורה של מעלה תבוא ההשתחוויה מתוך התשוקה העליונה, שבא מתוך עוצם העירה הראשונה. אני לא יכול להיות בטוח שבזמן שהרב כתב את הקטע הזה הוא זכר את הזוהר הזה. אבל הזוהר הזה היה בלוע בו. הוא תפס שיקסר, כי הוא שנה ולמד ושלט, אולי גם ידע, זאת אומרת אולי בשעס מעשה ידע. הוא למעשה אמר פה את היסודות הללו של הזוהר. הוא דיבר על האהבה, על החסד, והוא דיבר על היראה, על ההשתחוויה, אבל הוא דיבר על מה שקרוי בפי גדולי החכמים במחשבת ישראל, יראת הרוממות. יראה של יעקב, אותה יראה שבאה מההרכבה של אהבה ופחד וגבורה, היא הדבר הכי מעולה, הכי מיוחד, הוא שיש לו בתשתיתו את הרעדה, שיש לו את הפחד והיראה, ועל גביו יש לו את האהבה הגדולה. אם לא היה יום אלול, אז היה קשה לי להביא דוגמה. אבל ערב ראש השנה, שאנחנו יודעים, זה הרי נוסחה בסיסית שיסודה במקרא, שהיסוד של ראש השנה זה גילו ברעדה. גילו ברעדה, זה הפסוק. זה הפסוק המדבר על סינתזה של ברוב חסדך, ובצמוד ברוב חסדך, מדבר על יראתך. זה שמרכיב את הבית ומרכיב את היכל הקודש. מצד אחד, חדבת השם עם מעוזכם, אותו יסוד גדול שמופיע בנחמיה ח', צורת החגיגה של ראש השנה. ומצד שני, יודעים פחד. ימים נוראים. לא כתוב ימים מפחידים. נורא זה מידתו של יעקב. ימים נוראים, במושג ימים נוראים, אז פסיכולוגית, בפי העם, ימים נוראים, ימים מפחידים. נורא! זה שימוש לא אמיתי. הפחד הזה הוא משתק. הפחד של העירה העליונה הוא מדרבן. הוא פחד של מיזוג, הוא תכונה של מיזוג בין אהבה לבין עירה. להימלך באברהם, יצחק ויעקב. זה מה שכתוב פה בצורה סמויה מתחת לפסוק, ואני ברוב חזדך אבוא ואיתך, אשתחווה לך קודשך בירתך. כך נכנסים להתפלל, כך נכנסים לשנה. ראש השנה הוא הפתח של השנה. אתה נכנס לימים נוראים. הנוראות המופלאות הללו הן נוראות חגיגיות. חגיגיות של גיל וברעדה. מי שלא ראה גדולי גדולים בעבודת השם שלהם בימים נוראים, או מי שלא חווה את החוויה של ציבור בעולם התורה, בעולם הישיבות, איך ראש השנה נראה, אז יש אנשים שראש השנה שלהם זה תפוח בדבש. נו, מחטאי זה. אם יש יהודים שמה שמעסיק אותם היום זה שבגלל המלחמה בצפון אין מספיק תפוחים, אז זה דאגה רצינית. דאגה מאיפה יהיה יהודים? פעם נוסף. יהודים בעלי מטעים בבוסני הגליל, כל השנה כולם מצפים ש... במאמר המוסגר, איך שהייתה הפסקת האש, אז יהודים נהרו לגליל, לראות קטיושות, למצוא מזכרות, לראות זה. והגבוכה, כדי שלא יהיה להם ביירי קנית, כתפו תפוחים. ראיתי עיקר אחד ממטולה, פותח את פיו, אבל באמת, גנבים תל אביביים. אתם הייתם למלחם שם שאנחנו ישבנו במקלטים פה, ועכשיו אתם באתם עוד לאכול את התפוחים שלנו. לא יאומן כי יסופר. ממש נזכרתי. יש עדות בכתב בכותלנו שאחרי מלחמת שלום הגליל. אני זוכר, הייתי בדמור, לא רחוק מביירות, כשהגיעו שם בכיבוש של שלום הגליל. אז אחד מהחיילים בישיבה, היום הוא יודע בעל מדרגה, אז הוא אמר לי, הייתה לי בעיה. הייתי צריך לעלות עם הטנק שלי על שדה לבנוני חרוש. והרגשתי שפה עמל אדם, גוי לבנוני, נוצרי, אישי, מוסלמי, חיזבאלוני, אבל... ואני עם השרשרות של הטנק מבטל את העבודה שלו. איזה רמה מוסרית. לקחת דובדבן? מן דחר שמי. דובדבן, פרשת שבוע, מלחמה, תצא, תמצא את כל התרם. לא לקחו. אנשים בעלי מדרגה. של יהודי? של יהודי שסבל, שכל השנה סובל כדי שיהיה לו מה לשווק תפוחים? אני רק אומר, זה במאמר המוסגר, עד איפה צריך לפתח, והתל אביב הם הללו, באו ושכר הליכה בידם. תפוחים, תפוחים אדומים, תפוחים גליליים, בוסתניים, ולא חלו ולא הרגישו, לא חלו את האיש הזה. מה בין זה לבין, אני ברוב חזיך אבוא ואיתך? עבודת השם של ראש השנה הגילו ברעדה. דבר מיוחד במינו. אבל כאן כתוב דבר נוסף. כאן כתוב להימלך באבות. להימלך זה לשאול. להימלך זה להתיישב. להימלך זה לראות בהם מודל. אותה נוסחה שדיברנו עליה בערבים האחרונים. מצד אחד, דרך המלך של רשות הרבים היהודית, אני נסחתי מלכי על ציון הקדושי, היסוד הגדול של מלכות בית דוד, של מלכות השם בעולם, והצד השני, אשרי האיש, ההוראה של הרמב״ם, ראינו כבר שהרמב״ם הזה הורה שלוש ארבע פעמים במורה נבוכים על ההפנמה האישית, אמרו בלבבכם על משכבכם, כשאדם בינו לבין עצמו, כשאדם שוכב על מיטתו ודום הוא סלע, הוא דע, שותק, אבל אז הוא עושה את כל חושב, שיא הגישה האינדיבידואליסטית, ואני ברוב חסדך. אז יש במוסר הקודש, כשהוא דן על הפתיחה של מסילת ישרים, אז הוא אומר, כשאתה שונה במסילת ישרים, שאדם לא נברא אלא להתענג על השם, אז אנחנו נסלדים מהאגואיזמוס. אומר הרב דן שהביטוי הזה למי שהוא לא ענין טעם יכול לראות הכל כדי שיהיה לו למוות. על זה הדרך אני אומר, מי שלא מבין מהי העבודה של היחיד, מי שלא מבין מה צריך היחיד לעשות עם עולמו הרוחני, ואני ברוב חזרך, ואני אשתך, ואני, 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 ואני. אבל האני הזה הוא אני מפני שאני נתלה באבות, מפני שאני נמלך באברהם, מפני שאני מבקש מאברהם, יצחק ויעקב, אני מבקש מהם את הרשות. אם הם אבות, אז אני תולדות. אז אני מבקש להיות תלוי בהם. גם בעבודת השם שלי. בעבודת השם אנחנו שואלים, יש הדרך האישית, אני ברוב חסדך, אבל אני מבקש לומר, איך אני ביחס אל המסורת של האבות? איך אני ביחס להוראות ששמעתי מהם? וההדגשה הזאת של המסורת, זה למעשה אחד היסודות של הבית הזה. קודם כל, ואני ברוב חסדך, האם באמת כל אחד מאיתנו מרגיש שהעובדה שהוא זכה להיות פה זה רוב חסד? זה לא רק להתפלל, זה מקל וחומר. סתם יהודי בא לבית כנסת, יהודי בא לבית כנסת גם אם זה לא בית כנסת שלו, וגם אם בית כנסת שקילה אחרת. אז אומר את הפסוק, ואני ברוב חסדך, בוא ביתך. אבל יהודים שכל אחד הרי יכול לעשות, איפה הוא יכול היה להיות? אם לא פה, אם לא פה. יכול היה להתגלגל? יש לנו הרי דוגמאות. איזה דוגמאות? אחרי כמה שנים למשל, אפשר הרי לעשות חשבון? שנינו למדנו בבית ספר, עם צלומה סובבנו בגן, הלכנו יחד לישיבה התיכונית, מפני חשבונות אלו ואלה, לא הלכת בדרך של ישיבה. איפה, מי אנחנו מבגשים אחרי כמה שנים? איך אני נראה, איך הוא נראה, איך הילדים שלו, איך הילדים שלי, איזה הבדלים נוראים. להכיר שללמוד בישיבה, להימלך באברהם, יצחק ויעקב, לשאול, הם עומדים על יד הפתח ואומר, אתה רוצה ללכת בדרך שלנו? להבין את הזכות הגדולה הזאת, את החסד הגדול הזה שאנחנו זוכים להיות פה במסגרת הזאת, זה, על זה צריך להודות על הבוקר, איך שאתה נכנס, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך. כל בוקר, כל בוקר, על הדרך. המשפט הראשון בשולחן ערוך, התגבר קרי לעבודת הבורא. אז מישהו פעם שאל, איך אפשר לעשות את זה? אמר לו יהודי פיקח, אם הולכים לישון כמו כלב, לא יכולים לקום כמו אריה. מה זה לישון כמו כלב? לא חושב, לא הוגה, לא מקיים את מה שהרב ממציבה כמה וכמה פעמים במורה נבוכים, שאמרו בלבבכם על משכבכם. אמרנו כבר. הציר הזה, של תוכניות, של מוח מלא תוכניות שיש לך בבוקר, בדרך לבית הכנסת, בדרך לישיבה, בדרך לאולם. יש כאלה ש... ו... באים לפה עם הפנטופלח, פנטופלח מה שיקרה נעלי בית, איזה נעלי בית, סנדלי אצבע, אני יודע, כל מיני כאלה פטנטים, כמו הכהנים, כהנים בעבודתם, בסדר גמור. שאלתי אחד היום, אתה כהן? לא היה כל כך כהן, אבל אז שהוא קם מן המיטה בצורה כזאת, אז באמת התפילה לא יכולה להיות תפילה, זה גם לא יכול להיות ברמה. ואחרי שעובר יום שלם, אז בלילה אתה מתחיל לעשות חשבון. מה עם כל התוכניות שתכננתי בבוקר? יעשה משהו פעם, כי מישהו בעלי המוסר, לכתוב על פתק את כל התוכניות, ובערב לבדוק, וי, 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 עשה את זה או לא עשה את זה? לא עשה, אוקיי. מחר בבוקר, תמשיך פעם נוספת. תתמודד עם האתגרים. להודות על זה שאתה יכול להיות פה נתין, להודות על זה שאתה יכול להיות פה בתוך החברה הזאת, בתוך אלה שמחפשים את הדרך, בתוך אלה שמרגישים את החסד ויחד עם זה מרגישים את המורה, יחד עם זה מרגישים את הביקורת, יחד עם זה מרגישים את התפקידים שאתה מבקש להציב אתה מול המטלות הללו, ומתוך שני אלה ליצור את הסינתזה המופלאה הזאת של הנוראות החגיגית. היום טוביות של ראש השנה שהיא כתובה בפסוק הזה, בגיל וברעדה שראינו בפרק ג' בתהילים. זה קוקטייל מיוחד כזה במינו שיש לו טעם סקיינים בעולם הישיבות. עולם הישיבות הוא מטבע, יש בתי כנסת שכתוב עליהם בית כנסת של יוצאי הישיבות, חניכי הישיבות. אז בפעם הימים הראשונות הם קצת, אני לא כל כך סימפטי. אחר כך נכנסתי להתפלל שם וראיתי שהם צודקים. הם צודקים מזה שמי שיש להם הרגלי תפילה כמו ש מונה מאות. גם פה לא תמיד יש כאלה ש טוב, עוד חסר להם בשביל להיות חניך הישיבה. אבל אתה לא מספיק לומר, הוא כבר גמר, הוא כבר דילג, הוא כבר עשה וכו' וכו'. אז זה באמת צריך הדבר הזה. צריך שיהיה מסגרת שבה אתה יכול לבוא לידי ביטוי. הרב אלון עוד לא היה אז בחיים. כשאני התפללתי בישיבת חברון, השני ספסלים לפניי היה יושב מנחם פטר. מנחם פטר זה מנחם אילון, זה אבא שלו. והיה בא עם הקטנים שלו, אחד המבוגרים, אני חושב שהוא עוד לא נולד אז, להתפלל בישיבה, וישבו על ידו החברוסה שלו. אחד היה בוגר ישיבת חברון, רב אברהם שפירא. היה עוד אחד על ידו, קוראים לו רפאל אלפרין, אופטיקן, והם היו חברים. אז חשבתי בלי מי, הוא היה מגיע מרחוק, היה מגיע מרחב ים כולה, בישיבה, נו איך אפשר אחרת? אבוא ביתך. אנחנו כמובן הצעירים קיבלנו הרבה יראת שמיים מהעובדה שאנשים כאלה, הם כבר אז היו אנשים ברמה, שמרגישים שהישיבה ימים נוראים לא בישיבה, איזה יכול להיות? כי נמלכים באברהם יצחק ויעקב. אז צריך להבין שהרבה דברים שעושים בבית הזה, שעושים בנהגה הזאת, מבקשים להימלך, מבקשים להימלך בסקיינים, מבקשים להימלך במעביר. מה זה אברהם יצחק ויעקב? זה מעבירי המסורת, זה אלה שהם המודל. אז משתדלים שכל מיני דברים יעשו תוך כדי, גם אין גוזרים גזירה לציבור, אלא אם כן נמלכים בציבור. יש גם לציבור כוח של אבות. אז שלא צריך לפחד, לא יעשו פה לא רבולוציות ולא קטסטרופות, אלא מה? צריכים להעביר דברים בביקורת וננסות לראות מה אפשר לעשות כדי להעמיק, כדי לשפר, כדי לייעל, כדי להיות אמיתיים עם שומרי הסף. אברהם, יצחק ויעקב עומדים בסף. ואתה, כשאתה נכנס, אז אתה לוקח מהם. והרב כאן בעולת ראייה לימד מה אתה לוקח מהם. איך אתה לוקח אהבה ויראה, ואתה ממזג אותם ביחד, והמיזוג הזה ביחד עושה את הארמונה, את הרשות לעבודת השם. יש פה אנשים צעירים, יש פה יותר מבוגרים, יש יותר ותיקים. כל אחד יש לו את הנוראות, הנוראות במובן החיובי, במובן המעודן של ההרכבה המופלאה הזאת, של ימים נוראים. אלול! אלול בישיבה. יש אנשים אפילו שאולי בגיל מבוגר יותר אפילו קצת סתו מן הדרך, אבל אתה מדברת, איי, 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 אומר, אני הייתי אלול בני, הייתי אלול, הייתי אלול בנבר, הייתי אלול. הוא מזכיר את האלולים שלו. כי הוא נכנס בשער והוא נמלח. ומי שזוכה שכל השנה שלו תהיה אלול, מי שזוכה שעבודת השם שלו במשך השנה תהיה מוקרנת מהצעדים הראשונים. גם האנשים שיהיו פה לראשונה, וגם האנשים שהם אזרחים ותיקים פה, כולם צריכים להתחזק בעקרונות הללו של ואני ברוב חזדך בו ואיתך. להתבטל לעומת האבות, להתבטל לעומת המסורת, ויחד עם זה ואני ברוב חזדך. לא לטשטש את האני שלך, זה לא קל. אבל זה עצמו, כמו שלא קל לרקוח מרקחת כזאת של הגילו ברעדה, לא קל לבנות את העני בזיקה אל הציבור. הרי אמרנו שכל היסוד של המלכות זה ברבים. יחד כולם הודו והמליכו. ההדגשה הזאת של כלל ישראל, כשהוא בנוי מהיחידים הללו, כשהוא מורכב ואין מלך בלו עם. זה לא עובד על יחידים. מלך הוא פונקציה של רבים, אבל הרבים הם פונקציה של יחיד. ואני ברוב חסדך זה פתח. הפתח של בית המדרש, הפתח של התפילה, הפתח של עבודת השם, הפתח של הלימוד, הפתח של הסגסוג הרוחני, הוא זה שמי שמתפלל בעומק, מעומק הלב, ואני ברוב חסדך, זוכה להגיע להיכל הקודש.